ילדים אוטיסטים, ילדים עם תסמונת דאון וכדומה. עונה הרב זילברשטיין, אנחנו רואים שחירשים ואילמים שנולדים, אין זה חס וחלילה בבחינת טעות, תקלה וקלקול, אלא דברים מחושבים היטב על ידי בורא עולם. ואדרבה, הם באים לתקן קלקולים בדורות שעברו ומסייעים להביא את העולם לתיקונו. האגרות משה קורא לילד בשמו. הוא ניבא, הוא ראה את זה בתקופתו. ומשה פיינשטיין זצ"ל מגדולי הפוסקים של הדור הקודם, לא גדול הפוסקים, אני אומר את זה כי שומעים אותנו אוכלוסיות מאוד מגוונות. אנשים שאני יכול להגיד לכם, גם נתקלתי בתגובות מאנשים שמעידים על עצמם שהם לא יהודים ומאזינים לנו. לא כל שכן, אנשים גם לא מעולם הדתי. אז הוא היה גדול הפוסקים בתקופתו, והוא אומר, כתב את הדבר הבא, יש לחוש שרשעים יבואו לומר שאין צריך לרפות שוטה או צמח. זהו הפוינטה. יש פה מנהל מחלקה ממשרד הבריאות. זה הפוינטה. יבואו יגיד, לא צריך לנשים אותם. ועושים את זה היום פה בארץ. קצת. ברוך השם זה לא נפוץ, אבל זה קיים. לכן המשפחות צריכות להיות בבתי חולים, לעקוב אחרי הטיפולים, לשאול שאלות ולעמוד בתוקף. שלא יהיה מתן טיפול כזה גורף. או שלא לתת טיפול, עוד פעם אני מדבר רק באותי על מיעוט, אבל המיעוט הזה, במעט שהוא לא מטפל, הוא גורם למחדל שמביא למותו של החולה. אז פה אומר את זה משה פיינשטיין, אני מתלבט אם לומר, אני הולך לספר סיפור קצר שלא תכננתי, ואני אומר לכם בפירוש שאני מאוד מקווה שהוא די יחיד, כי הרוב לא מתנהגים ככה. אדם בן 84 הגיע לבית חולים, והוא לומד בכולל, והוא בא עם אירוע מוחי קשה. מנהל המחלקה שמע על הדבר, והוא אומר למשפחה, הוא לא יצא מפה חי, מה יש שם? מצב קשה? הוא לא יצא מפה חי. אנחנו שומעים את זה, ואנחנו מבקשים לאנשים ולחיות אותו. הוא אומר, הוא לא יצא מפה חי. איכשהו התגלגלו אליי, אמרתי, תעלו מיד את הבקשה שלכם בכתב, ותעבירו את זה למנהל המחלקה. הם באים עם למזכירה, המזכירה אומרת, הוא לא יסתכל בזה, הוא יזרוק את זה לפח. פה בארץ ישראל, אני לא מציין איפה זה. וזה אדם ברמה מקצועית גבוהה. ושהמשפחה מאוד מעודנת, הם מעט היו, וראיתי עדינות לא נורמלית, הגיע כבר לנהלה של בית החולים. מה נעשה שם אני לא יודע, וגם הגיע מעבר לנהלה, אני לא רוצה לפרש איפה. וככה שהוא מקבל איתותים, הבן אדם לא מוותר. איך הוא מגיב? שולח את הצוות, תנתקו את המוניטור. כן, הרב שטיין, תנתקו את המוניטור. זה מפריע המוניטור, הוא יתחיל לעשות את הצלצולים, יפריע. המשימה בוצעה. האדם הזה מת באותו יום. זה מונחים משפטיים. הרמתי טלפון, אני קצת סוער, הרמתי טלפון ליושב ראש האגודה בישראל של רפואה ומשפט. אני מתאר לה את המצב, מה דעתך פה על זה? היא אומרת, מה זה פה? זה עבירה פלילית שהוא במחדל הביא למותו של חולה. ואני אומר לכם עוד דבר, הנהלה של בית החולים יודעת שהוא ככה מתנהג, והוא נשאר על כנו. שהוא התנהג בכזו עיקשות, תיארתי לי שיש לו רקורד. עכשיו, מה שמתאר לכם פה זה חריג. אבל אתם לא יודעים איפה נופל החולה שקרוב שלכם. אתם צריכים לשאול שאלות, אתם צריכים לעמוד בתוקף ולדרוש את מלוא הטיפול. ומשה פיינשטיין אמר, אלו רשעים, יחוחש לזה, שיבואו לומר שאין צריך לרפות. פשוט שהם חויבים לרפות ולהציל במה שאפשר לכל אדם, בלי שום חילוק בחוכמתו ודעתו. לא מעניין אותי אם זה דמנטי, אלצהיימר, חולה מפגר, או חולה סופני שלא מת ממחלת הסרטן, אלא הולך למות מזיהום קשה שהוא קיבל. שאלתי את הרב זילברשטיין, מה עושים במקרה של סרטן מפושט, האם להחיותו? אז הוא כתב, במידה והתרופות מסלקים יסוריו, אם יש לו יסורים, אין עניין להחיות בן אדם עם יסורים קשים. אז הוא אמר, אם התרופות מסלקים יסוריו, יש להחיותו, שכל דקה, עכשיו פה הנקודה חשובה, שכל דקה שאדם חי כחולה מאוד, הוא נמנע על צדיקי הדור, הוא מגן על הדור. הווה אומר שהחולה הזה שחי, הוא המגן של עם ישראל. ואם אתה לא מטפל בו, אתה פוגע בחומת ההגנה של עם ישראל. אתה לא מאמין, לא מאמין, זה המציאות. האם זה רק חושב הרב זילברשטיין? לעתים קרבות הרב זילברשטיין מביא את רב אליהו בעל שם על ביורי המרשל לסמג, שכידוע כל משפחה ועיר נידונות לפי הרוב, ואם רובם צדיקים נידונים כולם לחיים. ואם כן, ייתכן שבעבור ילד או חולה שראשו מרוצץ, יזכו כולם לחיים, מאחר והוא צדיק גמור, הוא מכריע את המשפחה או את העיר לזכות. ההגדרה במצבים כאלו שהוא צדיק גמור, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו צדיקים? אנחנו, ברוך השם, במצב הבריאות וההכרה והתפקוד שלנו, אנחנו יכולים לחטוא? רק יכולים? בשמה יש את ראש השנה, יום כיפור ואת הושענא רבה? נמצא כן שפעמים רבות נותן הקדוש ברוך הוא חיים אף לאלו שאינם זכאים לכך, גם לאותו פרופסור, שהוא חושב שהוא מגן על המולדת. בזכות חולה, ילד חולה, בעל מום שנמצא במשפחתם ומטפלים במסירות נפש יומם ולילה לאורך השנים על אף הקשיים, רואים שילד בעל מום או מרוצץ בגולגולת מגן על עם ישראל, כי העולם נידון לפי רובו וייתכן שהוא יצטרף לצדיקים. רמושה שטרנבוך, רב העדה החרדית, ראש אבות בית דין של העדה החרדית בירושלים, ברוך השם בספר שלי מביא מתשובותיו, הוא כתב בספריו תשובות והנהגות, כתב שחייבים לתרום צדקה והוא חולה שמוגדר כצמח. ולמה? אפילו שהוא לא ישוב להכרה, מאחר שהוא מגן בזכותו על עם ישראל. זה מילים של גדולי ישראל, לא שלי הקטן. מורי ורבי משה שאול קליין שהיה פה היום, הוא כתב את זה בספר הראשון שיצא, השני אם רצה השם בעיתו וזמנו, חולה חסר דעה, זה הכוונה אלצהיימר, דמנטי, כשהוא חי בעולם הזה, הרי הוא עושה עבירה. ולכן הוא לא עושה עבירה, לכן הוא מוסיף לזכויות שיש לו כל העולם. הוא מוסיף זכויות לעולם. לא אותו פרופסור שעושה את המעשים הנפשעים שלהם, שעל פי החוק הוא פושע. רק המשפחה לא הלכה קדימה, אני לא יודע למה. ואם לא מצילים אותו, מה שתיארתי לכם, הרי הוא מחסיר מהזכויות בעולם, ועל ידי כך זה מכריע את העולם כולו לקו חובה. תחשבו כמה מטורפים ישנם בעולם, בצפון חובה, איך קוראים לי? בצפון קורא, במקום הזה שמחזיקים את הפצצות אטום. תחשבו על איראן. תחשבו שם עוד איזה מטורף שם בטורקיה שמשתגע ומשתולל. אנחנו צריכים לחפש זכויות. כדי שהמטורפים האלו לא יעשו, לא יעלו משהו. על ידי זה שלא נותנים אורך חיים לחולים האלו, אין שום הצדקה, זה רק פוגע בחומת ההגנה של עם ישראל. שאלתי את רמושה שטרנבוך, חולה במצב קשה ומסוכן ובאיכות חיים ירודה. שאני אומר חוט ירימו, הכוונה יכול להיות מפגר, דמנטי, אלצהיימר, אותו המילם, שאם אנחנו לא נחיה אותו, ברור לנו שהוא ימות. שאלתי, האם לחיות אותו? עכשיו, אני שאלתי שאלה פרובוקטיבית. אני יודע מה התשובה. ואז הוא ענה לי, כן, יש לחיות אותו. למה? כי זה טוב לו, טוב לעם ישראל, וטוב לקדוש ברוך הוא. בבית חולים במרכז הארץ, לא על זה אני מתכוון, היה בעיה ש... הפרופסור נכבד לא מצא לי נכון לטפל בחולה, כי הם איכות חיים ירודה, אז הם לא צריכים לחיות. להגיד לכם משהו, זה קשה? תזכרו מה שהם הגרמנים, מחשמם וזכרם, איזה סלקציה ותואר הגזע הם עשו, שחיסלו 180 אלף איש, שלא התאימו להם שהם יחיו. אני לא אומר שהם עושים פה אותו דבר, אבל הם החליטו, זה מפגר, זה חולה, זה פה, חיסלו אותם 180 אלף גרמנים, עד שהגיעה בעיה של עם היהודי. אז כבר לא היה להם כוח ומשאבים לטפל בכולם. אז רמושה שטרנבוך אומר, למה לחיות אותו? כי זה טוב לו, טוב לעם ישראל וטוב לקדוש ברוך הוא. בקיצור, היה בעיה במחלקה מסוימת, משפחה קישרה ביני לבין הפרופסור, שהתנהג הפעם בצורה מכובדת. אמרתי לו את הדבר הזה, אתה מבין? לא מבין. זה השקפתנו, זה האמונה שלנו, זה מה שגדולי ישראל אומרים לנו. אני מבקש ממך, זה לא השקפתך אולי, תלך בבקשה לקראת המשפחה. הסימון נפל ואמר, אני אעשה את זה. באי באלול תשע"ט, לפני כמה זמן זה היה, חודש פלוס, הייתי אצל מרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי שליטה, ושאלתי אותו לגבי חולי אלצהיימר. יש כל מיני דברים, אני לא יודע אם אתם יודעים, נשמה שמתוודה, ועוד כהנה וכהנה, שאלתי אותו בנידון, ואז הוא אמר לי, שכל עוד הוא חי, הוא עוזר לעם ישראל. אלצהיימר, מה הוא עוזר לעם ישראל? הוא לא מתפלל, הוא לא מניח תפילין, הוא לא לומד תורה, אבל הוא חי, והוא חי בסטטוס כזה שהוא לא חוטא, ואם הוא לא חוטא הוא צדיק, הוא מצטרף לשרשרת הצדיקים שמגינה על עם ישראל, כשיש מנגד רשעים שעושים מה שהם רוצים, בכל מיני מקומות. דיבר הרב משה שאול קליין דיבר איתכם על עבירות. מה עושה עבירה בשמיים? מחשיכה בעולמות העליונים. מצווה מעוררת שם אורות. הרב זילברשטיין אומר, כשחולה מחוסר הכרה הוא מנותק מאיתנו, הוא איננו חוטא, ואם כן הוא צדיק. הוא מצטרף לכל הצדיקים בשרשרת ההגנה של עם ישראל. בנידון יש עוד ועוד ועוד. עוד לא שמעתי אחד מגדולי ישראל, היום שמעתי יותר את רב שריאל, הוא דיבר על זה ספונטנית, הדברים הללו. כמה הדבר הזה חשוב. לסיכום, אם אנחנו, יש להחיות חולים קשים גם באיכות חיים ירודה, בעת שמצבם הרפואי מידרדר ובתנאי שאינם סובלים. הדברים אלו, רבותיי, לא מיועדים רק לרופאים ורק לאחיות. רובם, לא משנה מה דרגת האמונה שלהם, רובם מכבדים את החוק, ורובם, הם יקשיבו למשפחה, אבל שתהיה משפחה שרוצה בהמשך החיים. ונתקלתי, משפחות רבותיי, לא מהעולם הלא דתי החילוני, שלא מבינים, בשביל מה צריך לחיות, בשביל מה צריך לתח, להוריד את הרגל עם הנמק והגנגרנה, מה אני עושה משהו? הם לא בסדר. אתם בעצם במחדל, או בזה שאתם לא מאשרים לרופאים לנתח ולהוריד את הרגל, אתם קורטים את גזר דינו של האבא שלכם, של הסבא שלכם. מה מחכה לכם בשמיים? אתם מסכנים בזה את עם ישראל. הזכיר רב שריאל, אם תחסר נשמה אחת, ה-22,000, זה יסיר את השכינה מעם ישראל. עכשיו, שהמצב מידרדר, כי זה, למה לעשות, להנשים אותו? כי זה טוב לחולה, כי זה מרבה זכויותיו, זה מגונן כחומת מגן על, עם שאר הצדיקים של הדור, על עם ישראל, וזה טוב גם לקדוש ברוך הוא. מה זה טוב לקדוש ברוך הוא? אני לא יודע לדבר על זה, אבל זה המילים שמדברים. בחולה שיש להנשימו ולהחיותו ושאינו סובל סירוב והימנעות מהנשמתו, מחדל בצורה משפטית, והחייתו פוגעת אנושות בחולה, סופו שהוא ימות מזה, כי יכלו להציל אותו. הוא פוגעת בחומת המגן של עם ישראל, וזה נגד רצון הקדוש ברוך הוא. בורא עולם שברא את העולם, שבחר בנו, הוא נותן לנו את הרצפט כיצד להתנהג במצבים שונים. יש פסקי הלכה שיצאו ב-20 שנה האחרונים, פסקי הלכה לגבי הטיפול בחולה סופני. התורה מתייחסת, גדולי ישראל מתייחסים מאוד 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 ברגישות לגבי סבל של חולה ואיסורים של חולה. היה לי דברים עם הרב ווזנר, הוא כל מה הסתובב, מה קורה, כמה חולה סובל, החולה סובל, לא סובל וכו' וכו'. אז אם, כמו שנאמר פה, סירוב והימנעות מהנשמה של חולה והחייה פוגעת אנושות בו שהוא ימות, וזה פוגע גם בחומת המגן. אנא, רופאים שמקשיבים לנו, ואחיות, נכבדים המאזינים לנו בכל אתר ואתר, שימו לבכם היטב לדברים שנאמרו על פי גדולי ישראל ופעלו בבקשה בשטח בהתאם לכך. דהיינו להנשים ולהחיות את החולים הקריטיים שהם במצב קשה, ואני מוסיף אותם שהם לא סובלים מאוד מאוד. יש סבל שאפשר לסלק אותו עם תרופות. רופאים יודעים את זה. אבל לא לתת מינונים מסוכנים. אז אם החולה לא סובל, או אפשר להוריד את הסבל שלו, צריך לטפל בו. ואם הוא נכנס לספסיס, הלך דם, יש לו חיידק בדם ומצבו קורס, ולחץ דם יורד וסטורציה יורדת, רמת רמיון החמצן בדם, יש לטפל, להנשים אותו. וחלק מהחולים האלו, רבותיי, שורדים בחיים. אנחנו במעייני ישוע למדנו, בכללים שלנו, אתה מנשים, אתה מטפל. כמו שיש לנו ברשי שמפרש למשה, שם איך הוא יספור את עם ישראל, איך הוא יעבור, הוא לא יכול להיכנס לכל אוהל. מה קורה בטף שם רשי? אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. גם פה, אני עושה את שלי כבורא קטן במערכת. מה התוצאות של הדבר, אם עשיתי אותם טוב, זה הקדוש ברוך הוא יחליט. וכל הפועלים על פי הוראות גדולי הפוסקים, ואני אומר גם לגבי המשפחות, למשפחות יש חלק נכבד בהחלטות מה לעשות. באים למשפחה, אומרים לה לפעמים דברים לא נכונים, החולה יסבול, הוא יהיה כל הזמן מונשם, ועוד כל מיני טענות כדי שיברחו מזה. אז כל מי שיפעל בנידון, אם זה רופאים, אחיות, ואם זה משפחות, יברחו משמיים בכל תוסלע, ברוכניות ובגשמיות בריאות טובה, ונאחל לעצמנו שיהי רצון שלא תצא תהרה ותצא תקלה תחת ידינו, שמתלבטים בטיפול בחולה רבותה, יש בתי דין שהם יודעים למי להפנות את השאלה. זהו, שיהיה פית כתבה, ואני... היה לי משהו עוד לגבי שתייה לשחרות, שעבדתי על זה לפני פורים, לדעת רבותיי, בלי להיכנס, אני כותב על זה 18 עמודים בספר השני שלי, גם היבטים רפואיים וגם היבטים הלכתיים, גדולי ישראל יוצאים חוצץ נגד שתייה לשוחרה, כולל בפורים. מה עוד שזה פרץ היום כל גדר, שרמושה שטרנבוך, ורק בעדן שבאתי וסיפרתי להם דברים, הם לא האמינו שזה קיים. וכבר שאלו את הרב שטיימן מה לעשות עם פורים, אמר הרב שטיימן וכי הבריס קרוב, הוא השתקר? ועוד יש לי פה דברים שרציתי להביא. דיינו שכל עבודה זרה שעושים השתייה לגבי פורים, ועוד בליל פורים יש חיוב כזה בכלל, שאנשים האלו שותים, מאבדים צלם אנוש, פוגעים איש בזולתו, הוא פוגע באשתו, בבנו, ברם, ואומרים דברים חמורים שהייתי צריך בלשון אדלשטיין, אומר איזה נזקים זה עושה, מעבר לבריאותים, הוא פגע בחבר בגיל 14, הוא התחתן, יש לי מקרים כאלו, הם לא נפקדים בילדים, וחלק מהם יודעים להגיד, הוא בשמיים חוסם אותי, בגלל שפגעתי בזולת. דהיינו, ההיבט הזה של שתייה לשוחרה, בלילות שבת, יש הצדקה? אנשי כונני הצלה ובקרות הצלות צריכים לבוא לטפל בשיקור לצערנו מהעולם שלנו? זה בושה וחרפה. צריכים לחלל שבת בשביל מה? ומה אתם עושים בשם? מה בחתונות? מה הקרקס הזה שהולך בחתונות? עבודה זרה. החתונה לא תתנהל בלי שיש שם משקאות חריפים? איפה כזה כתוב? אתם עושים נגד רצון הקדוש ברוך הוא, נגד רצון הרבנים. ואם פה גם קריאה לרבנים ואנשים נכבדים מזמינים אתכם לחתונה, אני לחתונה לא נכנס... אם יש שם משקאות חריפים, אם זה יאמר על ידי אנשים מכובדים ורבנים, אני חושב שזה קצת ימתן את הגל הזה. אני מבקש עכשיו את הרב מנחם שטיין, הגאון רב מנחם שטיין, לדבר על כיצד קונים יראת שמיים, לעילוי נשמת, אדם יקר וצעיר, רב דוד אייזר, שידע לנסוע באוטובוס, היה לו מכונית, לנסוע מאיפה שהם גרים פתח תקווה, כדי ללמוד באמצע הדרך לימוד קבוע, אז לילוי נשמת רב דוד אייזר ז"ל ברב מאיר צבי הלוי שנלקח בחטף אי תשרי תש"ב. הרב מנחם שטיין, בבקשה.
מי שנשא דברים בכל הדקות האחרונות הוא הרב דוקטור מנחם ברייר, שהוא סגן מנהל בית החולים מעייני הישוע. נשא דברים חשובים ותקיפים. כעת נושא דברים הגאון הרב מנחם שטיין, מוכר היטב למאזיני קול חי. להזכיר לכם, אנחנו בשידור חי כאן מאחוזי טווק של בבני ברק, 2:17 דקות, שידור חי, מוזמנים להצטרף.
חיים ברייר, שליטה על הדברים החשובים בשני הנושאים, גם בנושא השני של הנפוצות של נושא השתייה והאלכוהוליזם שלצערנו מכה גלים, מכה שורשים. אני רוצה לחבר את הדברים ששמענו עכשיו לנושא שלנו בהקשר של כיצד מקנים לעצמנו, לזולתנו, את הדבר שנקרא האלף בית של חוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם, ראשית דעת. אני רוצה לפתוח בסיפור שהוא גם קשור מאוד למה שהזכיר כרגע הרב ברייר, וגם להסביר את העובדה הזו כאמצעי להחדיר לנפשנו מבט של יראת שמיים. כידוע, יראה זו אותיות ראייה, יראת שמיים פירושו ראיית שמיים. אדם יש לו פרספקטיבה רחבה על המציאות, והוא רואה ראייה שמיימית, לא ראייה נקודתית סובייקטיבית של עצמו. הוא מבין, יש הוא מונשם ויש מנשים, הוא נברא, יש בורא, הוא נוצר, יש יוצר, הוא מסתכל בגדול יותר, מה שנקרא במקרו. הסיפור הזה, בתמצית, הייתי מציע לך, דוקטור ברייר, להעתיק אותו לספרך החדש מפנקסו של רופא בחלק השני, מתוך ספרו של הגאון הצדיק רבי יצחק קולודצקי, חתנו של מרן שר התורה, רב חיים, יש לו ספר בשם לשכנו תדרשו. על שם אביו רב שחנה קולודצקי, ושם בסוף החלק הראשון הוא כותב סיפור מדהים שמחזק מאוד על יהודי מפורסם וידוע, גאון וצדיק, המגיד הידוע רב ינקה לגלינסקי. רבי יעקב גלינסקי זצ"ל הושפז ב, לא אזכיר שם של בית חולים, הואיל ודברינו משודרים כפי שאני שומע מדוקטור ברייר, ביבשות שונות, גואטמלה, קוסטה ריקה, יש אנשים שמאזינים שאין להאמין שהם מקשיבים ונמצאים ורוצים להתחזק בליל החיתום. אז לא אזכיר שם ספציפי. בכל אופן, הוא באחד המרכזים הגדולים במרכז הארץ, והוא הושפז שם ינקה לגלינסקי, והוא רואה שהרופא המטפל הוא רופא עם זקן ארוך שיש לו חזות חרדית. אז כשהוא קצת התאושש רבי ינקלה, הוא שאל אותו, תגיד לי, אולי אתה דבא מבית חרדי או שאתה בעל תשובה? למדת את הרפואה במסגרת הקודמת שלך לא כחרדי. אז הוא אומר לו הרופא לרבי ינקלה, אני בעל תשובה 4.5 או 4 שנים כתוצאה מחולה ששכב כאן על המיטה שאתה שוכב עליה לפני כ4 שנים, והוא החזיר אותי בתשובה לאחר שהוא מת. סיפור, דבר שהוא כמובן מעורר השתאות. תקשיב, אומר הרופא לרבי ינקלה, השם, הכל שם לשכנו תדרשו סוף חלק א' בקצרה. אני הייתי רופא, גר באיזשהו אזור בתל אביב, גם אתה לא רוצה לפרט פה באיזה אזור מוכר, והחולה הזה שנקרא לו לצורך העניין רובי, ראובן, היה יהודי מבוגר במצב של קריסת מערכות. רק הוא לא מת, הלב שלו עדיין פעם, משהו כנראה הגיב, והיה פשוט חבל על הזמן. ימי אשפוז עולים אלפי שקלים. ראיתי שהוא לא מת ומושך עוד יום ועוד יום ועוד יום. אז יום אחד שראה צפיפות במחלקה או איזושהי סיבה כלשהי, אמרתי לאחיות, תראו, כשיגמר האינפוזיה, אל תיתנו לו אינפוזיה נוספת. בקיצור, להמית אותו ברעב. האחיות שומעות את הרופא, כמובן שהן מצייתות. למחרת אני חוזר, איפה הוא? מת. כמובן, מת ברעב. הוא בינתיים בחדר קירור, ועוד מעט תהיה מהלך תהליך של שחרור ולוויה. אומר הרופא לרב גלינסקי, באותו שבוע, החולה הזה בא אליי בחלום כל ערב, ואומר לי בפנים זועפות, אני תובע אותך לדין תורה בעולם הנצח. אתה רוצח. אתה נשבעת שבועת הרופאים, ויש כללי אתיקה רפואית בסיסית שאתה תקיים את החולה. אתה לא דתי כבר דור שני או שלישי, תינוק שנשבע לבין העקום, אני לא בא אליך מבחינה דתית. אבל נשבעת, כשקיבלת את התעודת רפואה שלך, שאתה תעשה כל מאמץ להחיות, אני לא מדבר על להאריך חיים, אלא לקיים את החיים, לתת פשוט מזון. לא מדבר על תרופות. בגלל שאתה הפרת את שבועת הרופאים שלך, אני מתתי 3 ימים לפני הזמן. אם היית עושה את מלאכתך, הייתי מת עוד 3 ימים. והאיסורים האלה, יותר נכון, המצב הרפואי החמור שלי, הם היו מנקים אותי לגמרי. איסורים מלשון יישורים, לייסר פירושו ליישר. איסורים מחפרים, מחפרים פירושו מקנחים. המילה כפרה בעברית פירושו כינוח. כיפורי מזרק. והייתי אמור להיות עוד 72 שעות בעולם הזה, ואז לבוא צח ומצוחצח למעלה. בגללך שלחת אותי למעלה 3 ימים קודם. למעלה הכתמים נשארו, כיוון שלא צוחצחתי כאן, ולנקות למעלה זה הרבה יותר קשה. אתה אשם, אני תובע אותך לדין תורה בעולם הנצח. הרופא נכנס לסוג של היסטריה, הם נורא מפחדים מזה. זה מה שנקרא עולם של מיסטיקה, של כל, וזה חוזר, וזה היה הפרצוף שלו, והוא מדבר איתו. הוא מספר לרב גלינסקי, כשהייתי נתון בכזה סוג של פחד, הלכתי לרב המקומי, הבנתי שזה קשור לעולם דתי, הלכתי לרב שם בשכונה בתל אביב, שאלתי אותו, מה אתה אומר? אמר לי, תשמע, זה מסוכן. אתה יודע מה זה להזמין לדין תורה בעולם האמת? פירושו, איזשהו דום לב, אתה מיד למעלה, ודן איתו בבדין של מעלה. זה לא פשוט. יש סיפור דומה לזה, אצל ספרו הנפלא של הגאון הרב צבי יברוב, מעשה איש, יש לו כמה כרכים על התנהלותו של החזון איש. שם יש סיפור שזה גבר מסוים נפטר, ותוך יומיים נפטרה אשתו. ואמרו את זה לחזון איש, והחזון איש הקדוש הפתיר ואמר, מה השאלה? הגבר הזמין את אשתו לדין תורה בעולם האמת, משום שהגבר הזה היה אמור לצאת גאון גדול בתורה, מרביץ תורה גדול, ואני יודע שבגלל שהיה ביניהם עימותים, והיא רצתה סטנדרטים כלכליים גבוהים מאוד, אז היא גרמה לכך שיעזוב את הכולל, וילך לייצר כספים בשוק הרחב, וגרמה באופן עקיף לזה שהוא לא יהיה גדול בתורה, ולא יצטרך להביא מזון ורמה כלכלית גבוהה. ואני יודע שהנושא הזה לא יושב ביניהם כל החיים, והיה ביניהם ויכוח, הם לא הגיעו לעמק השווה. וממילא כשהוא עלה למעלה, מיד שאלו אותו, אדוני, למה לא נהיית מרביץ תורה גדול? והוא אמר, מה אני יכול לעשות, האישה? אתם סידרתם, לא סידרתם, אז הזמינו את האישה להמשך הדיון למעלה. תגובת החזונים. הם לא ישבו, זה לא פשוט. יש מושג, הרב פרנקל בתל אביב היה מספר על אחד הרבנים הגדולים בוורשה, שהיה לו איזה אימות מול מנהל תלמוד תורה, והם לא סידרו את זה, והרב נפטר, ואחרי יום-יומיים נפטר המנהל. והיה ברור, אמר מנחם זמבה ועוד, שהוא פשוט לא ישלימו את הדין תורה למטה, אז הם משלימים למעלה. צריך להתפייס ולהגיע לסיכום. בא הרב הזה אמר לדוקטור שמספר לרב גלינסקי, אדוני, זה רציני. יש לו תביעה כלפיך, אתה התחייבת לתת אוכל ולא נתת, והחלטת בדעה שלילית, פשוט לא נעים לומר, רצחנית, כאילו הוא בעל הבית פה על החיים, לשלוח אותו לעולם הנצח והמתת אותו ברעב. אין שם משטרה במחלקות האלה, אין מעצרים, הכל בצווארון לבן. מה אני אעשה, מה אני אעשה? שאל הרופא, מספר לרב גלינסקי, שאלתי את הרב, אמרתי, שמע, נתן לו עצה טובה. מה, אני מציע לך, שאם הוא יבוא עוד פעם, החולה הזה שהרגת אותו, תגיד לו שאתה מוכן לשלוח לו אילוי נשמה לעולם הנצח. אתה מוכן, אתה פה בעולם הזה, והכלב החי, אמר שלמה המלך, טוב מן האריה המת, אתה כאן בעולם הזה יכול לשלוח פקלח, חבילות. אתה מוכן לעשות לעילוי נשמתו כל מה שהוא יבקש. ואני יודע שכשהמתים שומעים שהולכים לעשות למענם דבר, הם מבטרים על כל דבר, העיקר שישלחו להם פקלח, עילוי נשמה. כיוון שבמתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, אל תקרי הליכות אל ההלכות. ההלכה זה הליכה. אדם חי נקרא הולך, אדם מת נקרא עומד. הולך האדם אל בית עולמו. ואתן לך מהלכים בין העומדים האלה. מת אדם נעשה חופשי מן המצוות. לנו היה ראש ישיבה והרב ניימן זצ"ל, מייסד וראש הישיבה של אור ישראל. כשהוא נפטר, השעון קיר אצלו בבית נעצר באותו רגע. ואני סיפרתי את זה בהזדמנויות שונות, אומרים לי, כמעט כל פעם שקרה דבר כזה אצל הגדול הזה או אצל הרב הזה, איזה מין ביטוי סימבולי לכך שהלכות זה הליכות. האדם הולך עם ההלכה מהרגע שהוא בא לעולם, מהמים הראשונים של המקווה, שהנשמה ירדה לעולם, עד המים האחרונים שעושים לו טהרה לפני הקבורה, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כך אמר גם הרב יצחק ידידיה פרנקל בשם אחד הגדולים בפולין, מים ראשונים זה המים שהעובר בא לעולם, והמים האחרונים זה שעושים את הטהרה. קדושה, עד אז ישנה הליכה. הלכה באמצעות ההליכות, האדם עם ההלכה מזין את הנצח שלו. אז המתים עומדים והם נורא רוצים לקבל עילוי. מספר הרופא, אמרתי לו, כבוד הרב, זה רציני? אמר כן. סיפר לרב גלינסקי שהחולה בא עוד פעם, שום היה לו זכות לבוא יום אחרי יום. ואז הדוקטור אומר לחולה, תשמע, טוב, 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 אני מבין מה שאתה מתכוון. תעשה לי טובה, תוותר על הזימון הזה לבדין של מעלה. תמורת מה אתה מוכן לוותר? אני מוכן לעשות למענך כל דבר. כל דבר. תציל אותי, עשה לי טובה. חטאתי, אביתי, פשעתי. אני מוכן לעשות למען עילוי נשמתך. אז החולה שמע בחלום, הוא שמע שהוא רוצה לשלוח לו עילוי נשמה, שינה את המבע שלו. אמר, אם אתה תלך ותלמד דוגמה, בלב לאחים לפתח תקווה, שם יש תסניף, חוב חובבי ציון 14. תלך ותקשיב, מה זה חיים? מי נתן את החיים? מתי הם מתחילים? מתי הם נגמרים? מי קובע מתי הם נגמרים? אם אתה תברר את זה, ואתה תתחזק כתוצאה מהבירור הזה, זה בשבילי עילוי נשמה יותר מ-1,000 קדישים. הסתלק מהחלום, הרופא אומר, עשיתי את זה. לא ידעתי, הוא נלד, הוא ממש תינוק שנשבע בתל אביב דור שני. לא יודע מה זה לב לאחים, מה זה הרצאות. הוא הלך לשם, ראה קומה שנייה, לב לאחים, אני איש פתח תקווה, אני מכיר את זה. הוא שאל אותם, תגידו, פה יש הרצאות? כן. על מה מדברים פה? על החיים? זה כל הרצאות, כל הרצאות זה מהות החיים, תכלית החיים. הצטרף, אומר, גיליתי עולם, הייתי המום. איך גזלו ממני מידע כזה? איך? למד בתיכון חדש בתל אביב. לא שמע איזה אינטליגנציה, איזה רמה אינטלקטואלית של השומעים, של הרבנים. אחרי זה הוא הגיע לסמינר של ערכים באשקלון. הכרתי את האמת, למדתי מי נותן את החיים, מהם ערכם של החיים, ומאז ואילך השתנו חיי 4 שנים, ואז בדמעות הוא שולף מהכיס משניות, כרך קטן כזה, הוא אומר, כל יום אני הרופא לומד פרק משניות לטובת חולה שאני הרגתי אותו כבר 4 שנים. מי החזיר אותי בתשובה? אומר אותו דוקטור לרב גלינסקי, החולה הזה שישב והושפז במיטה הזו לפני 4 שנים, ואני קיצרתי את חייו בהחלטה שרירותית. הנה לך עובדה, נא לעיין, לשכנות תדרשו, חלק א', סוף החלק א', שם הפרטים. אצלי דבר כזה מחזק גם בירת שמיים. נותן לי ראייה שמימית על המציאות. מבין שבן אדם זה לא מכונה, וזה לא מכונה ולא מתקן. יספר משהו אישי. אבא שלי, אני אומר את הדברים האלה רבותיי לרפואת קרוב משפחה שלי, רבי חיים יוסף בן רחל, ששוכב על ערש דווי עכשיו, שיהיה לו לרפואה שלמה. אבא שלי זצל, קראו לו רב זאב אריה בן רב חיים יהודה צבי. שוב, לא אגיד באיזה מרכז הוא טופל. הוא נכנס שם באזור גיל 88. והיה שם כמה חודשים. וראיתי, אני מתנצל, שוב, זה לא מאפיין את כל המערכת, אבל חייבים לעמוד על המשמר. חוסר פעילות. כל מיני הרגעות למיניהם, והמשפחה צריכה כל הזמן להאיץ, אדוני, תטפל, תפעל, תציל, תעשה. מה הצלטיים האלה? הגיע רגע שעשו לו הנשמה, שמו לו טובוס, שזה דבר, והמנהל המחלקה לא היה שם. והרופאים, כתוצאה מצורך בהנשמה דחוף, עשו הנשמה. לאחר שהמנהל חזר, התברר לנו, המשפחה שהרופא, המנהל, כעס עליהם. שמה עשיתם אחיה? זקן, גיל כזה, בשביל מה? אנחנו שמענו את זה, אז לא אני, אלא אחי ואחותי ניגשו אליו, והוא אמר להם, תראו, וזה מדובר באדם שיש לו איזושהי כיפה על הראש. ואמרו לו, מה זה? הוא אומר להם, כלומר לנו, מה אתם כל כך מתאמצים? הבאנו איזה רופא מחוץ למערכת בגלל פיצעי לחץ שנוצרו שם. הוא כעס ונעלה וזה. מה אתם מתאמצים כל כך? אפילו אם זה היה אבא שלי, לא הייתי כל כך מתאמץ. אז הוא יחיה עוד 2-3 חודשים. אז מה? אתם לא מבינים שכבר נגמר האיכות חיים שלו? זה לא איכות חיים, הוא קורא לזה. איכות חיים. שמעת את הביטוי הזה, דוקטור? איכות חיים. לא פרודוקטיב, מזכיר לך את המשפט הזה, פרודוקטיבי. אני שמעתי את זה, הייתי מיד אחרי זה שם, ואמרתי לעצמי, 3 מילים, אכן נודע הדבר. עכשיו אני מבין רטרואקטיבית, מה פשר הצלטיים האלה? למה אין טיפול? ונזכרתי שאמרו לי פעם חברים, שהיה להם מקרה כזה עם גם כן הורים זקנים, שאמרו להם, תשמעו, הורים זקנים רק או למעייני הישועה, או אולי לשום מקום אחר. דע לך, דבר ראשון שמסתכלים, תאריך לידה. לנו הייתה רבנית בפתח תקווה, רבנית בלומה פולק עליה השלום, צדיקה גדולה, אשתו של הרבי פולק, הייתה לה אימא בת קרוב ל-100, ומדי פעם הייתה חזקה, ברוך השם, והייתה לה גם חמותה, שהייתה רבנית מבלז, אשתו של הגאון הצדיק האלוקי, רבן, גם היא הייתה מבוגרת מאוד, הייתה הולכת איתם לפעמים לבית חולים, לצורך כזה או אחר קטן, הייתה אומרת לי, אתה יודע, הדבר ראשון שאני עושה, אומרת למיון ששכחתי את התעודת זהות. שאלה ראשונה, תביא תעודת זהות. איזה שנת לידה? איזה תאריך אוטו? אוטו שנת 70, 60, איזה שנת לידה? ברגע שהם רואים את השנת לידה, מסתכלים עליי, כביכול, תגיד לי, לא די לך ב-98 שנה, מה? תודה, אני שוכחתי, אני מקטינה 20 שנה. נזכרתי אז, בסיפורים ששמעתי, שלא כך האמנתי שקיימים. ואז אני רוצה לחדש לך, דוקטור ברייר, צלצלתי לרב זילברשטיין מבית החולים, לאור הדיבורים האלה ששמעתי מראש הפירמידה, עם כיפה. המשפט הזה שאומר, מה אתם מתאמצים כל כך? מספיק. תראה את הגיל שלו, לא פרודוקטיב, לא יעיל כל כך, איכות חיים נמוכה, בסדר, עוד חודשיים, שלושה. מה הביג דיל פה, מה? אמרתי את זה לרב זילברשטיין, בסיפור בבוקר. אתה יודע מה הייתה התגובה שלו? הוא אומר לי, הרב רבי מנחם, תוציא את אבא מיד מהבית חולים הזה, למעייני הישוע. ואני מכיר טוב טוב את הרופא הזה, ואני אומר לך, שהוא פרופסור ענק, בעל שם עולמי, והוא באמת יודע את המלאכה. ואני מכיר אותו כבר שהוא בא לשיעורים מדי פעם בהלכה ורפואה. ואני אומר לו את זה, ולכן אין פה לשון הרע, אני גם אומר לו את זה בפנים. תגיד לו בשמי שהוא שונא את הקדוש ברוך הוא, ושונא את התורה, ושונא את עם ישראל. כן, אותו הרב זילברשטיין עם הארת פנים האדירה, עם כל הנחמדות שלו. ואני הייתי מזועזע, הן מתוכן הדברים והן מהשליחות שהוא מבקש ממני להגיד את זה לרופא. אמרת לו, הרב, איך אני אגיד את זה? אמר לו, גם אני אומר לו את זה. ואני אומר לו, פלוני, הוא אמר לי את השם שלו, אתה מתייחס לאדם כאל מכונה, מכונת כביסה, מכונת מיקרוגל, מכונת air condition, מעברר, מזגן. ברגע שהוא ישן, old fashion, מכונה ישנה, ריאות ישנות, קיבה ישנה, מערכת כלי דם ישנה, והיא כבר לא יעיל, הוא כבר מה שנקרא לא יכול למצות את הנאות החיים, תרבות הזלילה, תרבות הבילוי. יש לך טעות, אני אומר לו, האדם זה לא הבשר שלו. הגוף נקרא בלשון הפסוק, אורו בשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. הבשר נקרא לבוש ושכח. האדם זה נפש, רוח, נשמה, כמו ששמענו פה קודם מהרב מרדכי דוד נויגרשל, כן? מעשה כנגד הנפש, דיבור כנגד הרוח, מחשבה כנגד הנשמה, ויש רצון ורצון עליון, זה האדם. ובבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, וכמו שלימדנו מורינו הגאון רבי משה שפירה, שהאדם עץ השדה אבל זה עץ הפוך, כשהעלים והענפים והפירות למטה והשורשים למעלה, עד שמי שמיים. ואני מסביר לו, כך אומר לי הרב זילברשטיין לרופא הזה שוב ושוב למנהל המחלקה, שכל דקה שהוא חי הוא כל כך חשוב, שמחללים שבת עליו. גם חולה דמנטי בבית לוינשטיין ברעננה, שהוא כבר צמח 40 שנה, לפתע קיבל התקף לב, מחללים שבת. אולי אין לו מושג מה זה חילול שבת, עד כמה זה חמור. אפילו על אובדן איבר לא פשוט שמחללים שבת, על אובדן יד או רגל, אבל על הדמנט הזה, בצמח בבית לוינשטיין ומחללים שבת, אתה יודע מה זה חיים? הסבל של היהודי הזה שסיפר הרופא לרב גלינסקי ניקה אותו ושינה את כל חייו, והרופא גזל לו את הניקיון הזה. מי אתה שאתה מתייחס לבן אדם הזה בתור מתקן פיזיולוגי של ריאות, כבד, לבלב, טרסריון, תחול, מוח ולב? מי אתה? מאיפה נובעת הגאווה הזו? השליטה הזו? מי אתה? אתה עצמך מונשם, כל הנשמה תהללך. זה נובע מעיוות מזעזע וראייה מצומצמת מה זה אדם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. רבותיי, סוף דבר, אני לא יכלתי לקחת את אבא למעייני הישוע, כמובן שהוא היה במצב שדי מקביל לגוסס, המעצים עיניו של גוסס, כאילו שופך דמים, כל תנודה שלו, כל תזוזה, מהמיטה עד לאמבולנס, היה עלול תוך כדי פעולה לסיים את חייו. אז הוא נשאר שם, ואגב, הוא עוד חי קרוב לחצי שנה. הרהור תשובה אחד בגיל 119 משנה רטרואקטיבית את כל החיים. לך תסביר את זה לעולם הרפואה הישראלי. תבינו. דיבורים שנאמרו על ידי, שמעתי את זה מהפרופסור שטיינברג, שהוא ממונה על האתיקה המקצועית בארץ, שערי צדק, הוא אומר שיש מצב שמדינת ישראל דווקא הפכה להיות במצב לא טוב, די קרוב להולנד הוא קורא לזה, ששם המצב קטסטרופלי במה שנקרא המטות בבתי חולים, מכל סיבה כלשהי כזו ואחרת, ואין שוטרים שם בבתי החולים. והוא אומר, זה הכל כמובן נובע מטעות מזעזעת מי זה אדם, מה זה אדם. ראיית שמיים, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אני מרשה לעצמי לחזק את המבט הזה ולספר פה סיפור אישי ולשחרר אותו לציבור. כדי לחזק את המבט הזה, לי היה בן שנפטר, והבן הזה קראו לו אוריה. נפטר לפני 6.5 שנים. אני קברתי אותו בעצמי עם האצבעות האלה שאתם רואים פה, בתוך קבר שנכרה בבית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז', כ-20 מטר על יד הרפשך. הוא נפטר ביוד בניסן תשע"ג, לפני 6.5 שנים. השאיר 4 ילדים, 4 יתומים, הוא נפטר בגיל 34, חלה בגיל 28, הרפואה אמרה שיהיה לו 3 חודשים, והוא חי 6 שנים. לא זה הסיפור כרגע. הוא פשוט עשה פעולות כאלה גדולות של קידוש השם, אדירות, שפשוט בניגוד לכל תחזית רפואית, ואני באמת קיבלתי מכתב מהמרכז הרפואי הגדול בעולם למחלות הקשות האלה, שנקרא מוריאל סלון קטרינג במנהטן שבארצות הברית, ששם הוא נותח 15 שעות לעקור לו את העין השמאלית שהתגלו בדברים לא טובים, ושם הרופאים שלחו לי מכתב, בנך הוכיח לאנושות שמעל הרובד הרפואי הסטטיסטי העדכני ביותר שבו אנחנו הכי חזקים, ישנו רובד אלוקי. הם קוראים לזה הגויים האלה, God's area, מרחב אלוקי, שהוא קובע בסופו של דבר כמה זמן בן אדם יחיה. משום שלפי הנתונים שכל הרופאים שלנו, רוב הרופאים יש שם כ-780 רופאים, 350 מיטות, 22 קומות המרכז, שאף אחד לא יהיה שם. משהו נורא. הם הבחנו בתיק שלו ואמרו לו, הבן אדם הזה לפי הנתונים האלה היה אמור לחיות כ3 חודשים, ואם הוא משך 6 שנים, פלוס עוד 2 ילדים, בניגוד לכל צפי רפואי למי שמקבל כל כך הרבה כימותרפיה והקרנות, שזה פוגע בראש ובראשונה בעניינים האלה, והוא זכה להיפקד בעוד 2, הם כותבים לי, אשריך, בנך הוכיח לאנושות, כי מעל הרובד הרפואי הסטטיסטי העדכני ביותר, שאנחנו הכי חזקים בו, כך הם נוקטים, יש רובד אלוקי, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, והוא הוכיח בפעם המי יודע כמה, שישנו אלוקים שקובע כמה זמן בן אדם יחיה, על החתום אלה ואלה. אבל מה שבאתי לספר, זה שלאחרי שהוא נפטר, אז אני כמובן אחראי על 4 הצאצאים הללו, 4 הנכדים שלי, בני בנים, הרי הם כבנים, זה בדיוק ההלכה. שאם אין חס ושלום, אם אין אבא, אז הסבא ממונה להעביר את המסורת היהודית לנכדים. זה בדיוק הדין. שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. החובה החשובה ביותר של יהודי זה להעביר את מסורת היהדות של ה-3,331 שנה לבנים ולנכדים. וזה כתוב כחובה גמורה. ולכן כתוב באחד התשובות של רבי עקיבא איגר, שאם אין אבא אז הסבא הוא הראשון הממונה למול את הנכד שלו, כחלק ממצוות תלמוד תורה, הועיל וברית מילה, פותחת לו את הלב לנושא תלמוד תורה, על בריתך שחתמת בבשרנו, וממילא על תורתך שלימדתנו, הנושא ארוך. אז אני באמת מתעניין, יש שם, אני גר באזור המרכז, הם נמצאים באזור בית וגן בירושלים, אז אני כל הזמן בקשר עם הרבנים, עם המלמדים, מדובר בקטנה, שאז לא הכירה את אבא שלה, שנה וחצי היא הייתה, עכשיו היא כבר בכיתה ג', ושלושה ילדים. אחד משלושת הילדים, לפני כשנתיים פחות, באזור חנוכה, נחלש בתלמודו. התברר שהוא נחלש ל3-4 חודשים, ילד בן 11 וחצי. זה לקח כ3-4 חודשים, ברוך השם הוא חזר לעצמו, וכבר היה לו בר מצווה, ילד מתוק, השם יעזור הלאה שיצליח, אבל אז איבד מוטיבציה. לא כל כך למד טוב את הגמרא, ואת הדינים, ואת ההלכות, את החומש, ולא כל כך רצה לבוא לחיידר, ואני הייתי כמובן נודע לי, אני כל הזמן בקשר עם המחנכים של הנכדים שלי, אין אבא, אז הסבא ממונה. כמובן שקראתי לו אליי, וחיבקנו אותו, נשקנו אותו, עודדנו אותו, דרבנו אותו בדרבונים מגוונים, וגם שכרנו בן אדם שיאבחן אותו מבחינה גרפולוגית ועוד, מה עובר עליו הרי. כשבני אביו נפטר, הוא היה בכיתה ב', עכשיו הוא בכיתה ו', לומר שעכשיו יצא לו החוצה היתמות, ניסינו לחפש, מה יכולה להיות הסיבה? הוא לא הפריע לאף אחד, איבד מוטיבציה. באותו זמן, מגיע בני בחלום, אבא של הילד, אוריה הצדיק, זצל, לא אליי, אלא אל החבר שלו, הכי קרוב, שלמד איתו בישיבת עטרת ישראל, והוא היה ידיד נפש שלו, ששמו, אני משנה את השם כמובן, שלומי. ולילד אני שוב משנה את השם, הילד נגיד קוראים דודי. ואומר לו, אוריה בני, אומר לשלומי, 3 פעמים, אומר, שלומי, אני סובל קשות. יש לי ילד שלא לומד תורה. הילדים שלי זה הרגליים שלי. ברא קרא דאבוע. הילד הזה כבר כמה שבועות לא לומד. אני סובל. הייתי רוצה לבוא להורים שלי בחלום ולהוגיד להם שעוד מעט חנוכה, עוד כמה ימים, ובחנוכה אני בא לחדש לך ולומר לך, השערים בשמיים פתוחים לקבלת התפילות, בפרט בענייני הצלחת הילדים בתורה ויראת שמיים. מי שיודע, בסידורים יש תפילות לפני הדלקת הנר, מי שירצה לעיין בסידור בית יעקב רבי ינקב עמדין, עיקר התפילות זה להצלחת הילדים בענייני תורה ויראת שמיים. הנוסח שם הוא בערך, ויהיו זרעי וזרע זרעי, תלמידי חכמים וחסידים, אהובים למטה ונחמדים למעלה, ותחזיק את לבבם לתורה ועבודה, הכל ברצונך הטוב. נרות זה נשמות, וחנוכה זה חג החינוך, יש קשר. בני אומר לאותו שלומי, תקשיב, לא כל פעם השערים פתוחים. הוא ציטט למעשה את מה שחזל אומרים על הפסוק, ואני תפילתי לך השם את רצון. אומרים חזל, איתים הם לתפילה. לפעמים השערים לא פתוחים. צריך להתפלל, זה עומד בפתח וזה נכנס. אבל לפעמים זה נעול, צריך פורץ מקצועי שיודע לפרוץ. יש בעלי כוח התפילה בעולם והם צדיקים שקיימים גם היום. זה נקרא עמוד צלות הון די ישראל, יש להם כוח לפרוץ גם שערים נעולים. אבל בחנוכה, אומר בני זצה לחברו שלומי, בחנוכה כל 8 ימים השערים פתוחים. אני לא רוצה לבוא להורים שלי, לא רוצה להבהיל אותם, אני כבר 4 שנים לא בעולם הזה, אבל תלך בבקשה לאמא שלי, שאמא שלי תבכה מול הנרות, שתבכה שם כל לילה קצת, כדי שהילד הזה דודי יימשך אל הקדושה, ולא לדברים הפוכים. תעשה לי טובה. ברא קרא דאבוע. כבר רב שמעון שקופ עמד על זה. למה החזל מגדירים את הילד בתור רגל? למה לא מוח? למה לא לב? למה דווקא רגליים, קרעיים? אמר רב שמעון שקופ, בלי לב אי אפשר להתקיים רגע. כנל בלי כבד או בלי מוח, אבל בלי רגליים אפשר להתקיים. מה עושה רגל לאדם? גובה וניידות. אחרת בלי רגליים הוא תקוע. גובה וניידות. מי שמת, כפי שאמרנו קודם, נקרא עומד, הוא נורא רוצה רגליים. הרגליים שנותנים לו עילוי נשמה, זה הצאצאים שלו. בבחינת יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אם זרעו הולך בדרך התורה, אז כיוון שהילד הוא פשוט חלק מאבא שלו, אז ממילא כאילו אבא לא מת, הוא השאיר זרוע חיה בעולם הזה, ודרך הזרוע זה מזרים לאבא ויטמינים רוחניים, וממשיך לעשות אותו עם עילוי. את זה אמר בני לשלומי, אני מרגיש בלי רגליים, בגלל הילד הזה, ונה לשים לב, לא מדובר באדם אחרי בר מצווה. לנו במסגרת הסמינרים, לא פעם קמו אנשים בלילה האחרון של סמינר, מה הביא אותך לסמינר? אבא בא בחלום, כמה הוא סובל מזה שאני לא הולך בדרך הישר, יש לו איזה זכות להופיע. זה זעזע את נפשי, ראיתי שזה אמיתי. רק תוקפים אותו, בשמה נפקדת בכזה ילד, בשביל ליצור נדלן ודולרים, בשביל זה באנו לעולם, לאכול כמה צ'יפסים ולבלות בכמה מקומות במלונות. תוקפים אותי על זה. אז תעשה לי טובה, הוא בא בחלום אליי, ואני לא ידעתי איך להתייחס לזה, אמרתי בוא ננסה לבדוק מה זה. פה מדובר על אבא, בני, לילד לפני בר מצווה, והוא סובל. רבותיי, שלומי הזה זלזל ולא התייחס בפעמיים הראשונות לחלום. הוא היה בטוח, להווה ידוע, שלומי הוא אברך. אברך ששקוד על תלמודו, לא היה בקשר עם המשפחה, ולא חשב שיש פה איזה משהו. היה בטוח שחלומות שווא ידברו. עד שאוריה בני זצל, בא אליו ערב חנוכה, לא השנה, שנה שעברה, לילה לפני הנר הראשון, ובפנים זועפות, מאומר לחברו הידיד נפשו, אותו שלומי, שליווה אותו בארץ ובחוץ לארץ, והיה פשוט ידיד נפש שלו, כל השש שנות המחלה, והוא מסתכל עליו בחלום, הוא מספר לי אחר כך שלומי, במבט זועף, ואומר לו, שלומי, אתה חבר אתה? אתה חבר! אתה יודע כמה קשה לקבל רשות מבדין של מעלה, להופיע בחלום למישהו בעולם הזה? אחרי זה נוגד את כללי הבחירה. אם זה יפעל בלי סוף, אפשר לסגור את העולם, רואים את הדת האמת. אבל יש לי זכויות, הוא לא פירט איזה. אני חושב שש שנים, בן אדם לא מתלונן ומקבל איסורים. אבל לא יודע, יש לו זכויות. תלך לאמא שלי, לך להורים שלי, מחר נר ראשון, נו, אתה לא מבין עברית. מה ביקשתי ממך? תבקש, יורידו דמעה מול הנרות, זה הזמן, אני סובל, הילד הזה לא לומד תורה, הדודי הזה. רבותיי, שלומי התעורר בהיסטריה, היה פשוט במצב היסטרי, נכנס לפאניקה, זה היה בשלוש לפנות בוקר בשכונת בית וגן, הוא רצה להתקשר, אבל לא נעים היה לו לשלוש לפנות בוקר להתקשר, אז הוא עשה שלושה דברים אמיתיים, אחד, נר, שתיים, צדקה, שלוש, תפילה. דבר ראשון, ידליק נר, לטובת נשמת אוריה בן מנחם, ידליק נר. נר זה לא סימבוליקה, זה תועלת אמיתית לנשמת המנוח. נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן, להבה מסמלת את הנשמה, את האלוקות, את האש אוכלו, החלב השעבה, את החלק הפיזיולוגי, הפתילה זה אותיות תפילה, דיבור זה חיבור בין נשמה לגוף. בכל אופן הדליק נר, שתיים הוציא 100 שקל שם בתוך קופה לטובת נשמת אוריה בן מנחם, שלוש אמר תהילים פסוק פסוק, כמובן לא יכל להירדם, הגיע השעה 6, קצת לפני 6 בבוקר, הנה הטלפון שלי, וכאן הוא מתקשר עשרות פעמים עד שהתעוררנו, הטלפון היה בהטענה במקום רחוק בבית, ועל הקו שלומי, אני כבר לא דיברתי איתו 4 שנים, אבל אני מכיר אותו. הרב, סליחה, הוא אומר לי, לא להיבהל, אני מתנצל על השעה, באמת אני מכילה וסליחה, אבל אני לא יכול להירדם. מה קרה, שלומי? אני אומר לו מתוך שינה. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, יש לך אחד הנכדים, דודי, לא לומד טוב בזמן האחרון? אז אני מתוך שינה, אומר לו, כן, יש משהו, מתעסקים עם זה. מה זה קשור אליך? מה לך ולנכדים שלי פה ב-6 בבוקר? אז הוא אומר לי, הבן שלך בא אליי כבר 3 פעמים, והגדיל לעשות בלילה הזה, שאין לו שקט והוא סובל מזה שהוא לא לומד. הייתי נרעש. מה? שאלתי אותו, הבן שלי, אני לא ראיתי אותו כל השאר בשנים האלה, בשום חלום. בא אליך? אמר לי, כן. מיד הלכתי ליטול ידיים, שטפתי את הפנים, חזרתי לטלפון, סיפר לי את כל הפרטים. והוא עוד הוסיף לי שבני זצל שאל אותו, שהוא שאל את בני שתי שאלות, עד שבני נעלם לו מהחלום. שאלה אחת הוא שאל אותו, אתה אומר אוריה, חברים נא לחשוב, כן, להיזכר, החברים הכי טובים, אתה אומר שלא שאל, לא באת להורים שלך, כיוון שאתה לא רוצה להבהיל אותם, לכן באת אליי. אבל למה לא באת לאלמנה? לדודי הזה יש אמא, שהיא תבכה מול הנרות 8 ימים. מה אתה שולח אותי לסבתא? זאת שאלתו של... שאל שאלה טובה. למה לא באת לאמא? יש אמא שם. אתה יודע מה הבן שלך עונה לי? הוא עונה לי, נכון, אבל היא התחתנה לפני 3 חודשים. אני כבר לא יכול לדבר איתה יותר. זה לא צנוע. היא שייכת לאיש אחר. שמעת? הצדקת הזאת הייתה אלמנה 3.5 שנים. ואנחנו כל הזמן ניסינו לשכנע שתקים בית נוסף. וזה התעכב והתעכב. ובאמת 3 חודשים קודם, בסוף אלול, התחתנה בחור צדיק. וזה הסיפור עם הדודי, היה 3 חודשים לאחר מכן בכסלב. הכל הוא יודע. הייתי עמום. מי דיווח? אני, רבותיי, לא סיפורים מלפני 2000 שנים. אני עם האצבעות האלה תמנתי וקברתי את בני בתוך הבור. אני מודיע שלא קל לדבר על זה אפילו. רק אני עושה את זה לטובת נשמתו, לתועלת הציבור, וממילא, אם מישהו מתחזק מזה, זה תוצאה מיד גורמת לו לעילוי נשמה. מי, אם נפתח את הקבר עכשיו, מה נמצא שם? מי סיפר לו לאחר 3-4 שנים שיש לו ילד שלא לומד טוב תורה? אני שואל את השדרן ברשת ב', את ראש ועדת חוץ וביטחון, את הפרופסור במרכז רפואי, תגיד לי בבקשה, אתה ששלחת את היהודי הזה לעולם הנצח בזה שנתת הוראה למחלקה לא להחליף אינפוזיה לחולה הסופני הזה שהיה בקריסת מערכות מוחלטת, תגיד לי, מי דיווח לו לבני 4 שנים לאחר שאני תמנתי אותו באדמה שאשתו התחתנה לפני 3 חודשים? מי דיווח לו שבנו הקטן בן ה-11 לא לומד בשבועות האחרונים? לפי המדע האחרון והמחקרים העדכניים שיש לך באוניברסיטת הנגב או תל אביב. ועוד הערה, שמעת? הוא לא יכול לדבר עם אשתו. למה? יש את איש. שמעת איזה מושגים של קדושה יש בעולם הנצח? מה הולך היום במקומות עבודה? פתיחות מוחלטת, ליברליות. זה מדבר עם גיסתו ועם בת דודתו הנשואה, וזה מדבר בעבודה עם הפקידה. אדוני, בני המת, לא יכול לבוא מעולם האמת ל-20 שניות, לדבר עם אשתו, אם ילדיו, ולבקש ממנה, אנא, תתפללי מול הנרות בחנוכה, שבנינו יתחזק לתורה ולא לרחוב. למה? כיוון שהיא כבר אשת איש. לאן הידרדרנו? תחשוב על עולם התקשורת של היום. תחשוב מה קורה בערוץ 11, 12, 13, רשת ב', גלי צהל, גלגלץ, ערוצים, אפילו כשזה פושט לחברה שלנו עם הסמארטפונים. חופשי מדבר. בני לא יכול לדבר עם הם, ילדיו. לאן נפלנו? שמעת, זה לא צנוע. אז אני לא יכול לדבר עם אשתי, היא כבר שייכת לגבר אחר. אז אני בא אליך שתפנה לסבתא, לאימא שלי, כלומר לאשתי, שהיא תתפלל מול הנרות. וכך היה. חומר למחשבה לכל המאזינים בארץ ובעולם, ולכל המאזינות. תודה רבה, ישראל בן רות. ברחתי, אז אני ממשיך לשתות, אני מודה לו. ישראל בן רות, שיהיה בריא. חומר למחשבה למאזינים בגואטמלה, למאזינים בתל אביב, בבני ברק, בירושלים, בני לא יכול לדבר עם אשתו בחלום. חסר בקדושה. הערה שאלה מספר 2 שאל אותו שלומי את בני, ואז הוא נעלם לו מהחלום. שאל אותו אוריה, איפה הפאג'? בני עבר ניתוח של 15 שעות במרכז הגדול של מוריאל סלונג קטרינג בארצות הברית, במנהטן, על ידי הפרופסור שאומרים שהוא הכי בכיר, בשם פרופסור שעה, אמריקני ממוצא הודי, שביצע את הניתוח של פתיחת הגולגולת, הוצאת העין השמאלית וניקוי כל הגולגולת. ניתוח מסוכן מאוד.